אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב.
הדרך שלה, הפודקאסט של נעמת בהגשת חגית פאר.
ברוכות השבועות לפרק נוסף בעונה השלישית של הדרך שלה. האורחת שלי היא עיתונאית, מרצה, מורה ליוגה, בעלת הפודקאסט Into Me, ואישה שבחרה בנקודה מסוימת בחיים לדבר בקול, על הדברים שכמעט ולא העזה לחשוב עליהם. ברוכה הבאה, אפרת וכטל, אני כל כך שמחה שאת כאן.
חגית, את ממש עשית לי צמרמורות בפתיח הזה.
זה הדייט שחיכינו לו כל כך הרבה, ואני סיפרתי לך שאני בעצם הכרתי אותך מהרשתות, ומאוד מאוד התרשמתי והתחברתי אלייך לכל שאת מביאה, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה ככה לעומק. אני חושבת שבאומץ אדיר, באינטימיות, ממש הרגשתי שאני היחידה שנמצאת איתך בשיח דרך הרשתות, וכל כך התרשמתי מזה, ואני חושבת שזה קול שכל כך חסר, אז אני מאוד מאוד שמחה ונרגשת שאת כאן היום.
תודה רבה, איזה כיף לי, איזה זכות להיות אורחת אצלך. ובכלל, הדבר הזה שאני אומרת, חגית הכירה אותי מהרשתות, היא בחרה בי לעקוב, זה דברים שלא נתפסים, מה שקורה לנו בעולם הרשתות, ולאיזה אנשים אנחנו הולכים להגיע, ובאמת, אם אנחנו אותנטיים ומביאים את עצמנו, יכול להגיע עולם.
חלוטין.
הם שאלו אותי בדיוק השבוע, מישהי שהכירה אותי, אמר לי, אז מה את עושה בעצם ברשת? ואמרתי לה, אני שואפת להראות לאנשים איך לחיות בביטחון עצמי ואיך לאהוב את עצמם. אז אמר לי, מה את עושה? פסיכולוגיה חיובית? כאילו נורא רצתה לקטלג את זה. ואמרתי לה, אני לא עושה כלום. כאילו, אני נותנת בפודקאסט שלי ואני נותנת תכנים, אבל אמרתי לה, אני פשוט אני. תעקבי ואז תדעי, כי אין לי איך להסביר את זה.
זה לא ברור, כי כל הזמן מלמדים אותנו, תעשו סרטונים, אתם רוצות עוד אנשים שיעקבו אחריכם, תעשו ככה, תעשו ככה. כן, וזה לא עובר.
ואני אומרת לה, הנה, הייתי שם באירוע, ופשוט אכלתי נקניקייה, ופשוט אכלתי, זה לא שאני אגיד, תראו, אני אוכלת, לא משנה מה, אני אומרת לה, עצם זה שאני חיה, ולא חושבת פעמיים, ואומרת, אני טסה לחול, אני אוכלת את האוכל, אני יורדת לבגד ים, לא עכשיו מסתירה, לא מתחשבנת על כל דבר, אני אומרת לה, זה בסוף מה שבן אדם לוקח בתקווה, מהרשתות שלי, כן, בסוף אני יודעת גם לתת את המסר ולהסביר איזה משהו חשוב, ובאחת, שתיים, שלוש, ארבע, מפסיכולוגיה חיובית, מפסיכולוגיה מערבית, מבודהיזם, מהכל, אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב בסופו של דבר, זה walk your talk.
לחלוטין, וזה כל כך חסר ברשת.
כל כך חסר ברשת, ובכלל, בואי.
בכלל, בעולמנו.
כן, כמות אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה ככה וככה, ואז עושים משהו אחר.
אז בואי נחזור רגע לאפרת הילדה.
אז בואי נחזור.
הילדה מרחובות.
נכון.
שעשתה הכל ככה לפי הספר, לפי מה שציפו ממנה.
כן, מאוד לא רצתה לעשות את זה, אבל עשתה.
ובכל זאת עשתה את זה.
כן, כן.
אז מתי התעוררת? מתי קרה השינוי הזה?
מתי הסכמתי להפסיק לרצות? רק בגיל 31. זה נשמע חתיכת גיל, אה? היום אני כזה, מה זה? זה כלום, אבל זה חתיכת גיל, כי אנשים היום כבר בגיל 14, אני יודעת מה אני רוצה לעשות, ורודפים אחרי זה, וגם בכלל עם כל האינסטנט הזה, בגיל 17, אם אין לך מיליון עוקבים פה, או עסק, ולא הקמת את האקזיט שלך, ולא הקמת מותג כובעים, או כל מיני דברים שהילדים רואים ואומרים, אני חייב כבר, כבר, כבר.
היום הילדים רוצים, המקצוע שהם רוצים להיות זה סלב.
כן, משפיע. כן. אבל על מה אתה משפיע?
כן. זה פחות.
אז אני רציתי תמיד להיות שחקנית. אני רק בימים, בתקופה האחרונה הבנתי שלא רציתי להיות שחקנית. רציתי להשפיע. רציתי במה ואת הזכות להגיד את מה שיש לי בראש, את מה שיש לי בלב, ולנסות לעשות עם הדבר הזה טוב. בתור ילדה, מה שראיתי זה שחקנים שעושים את זה. גם אותם מראיינים. אז יש להם את הזכות להגיד את הדבר. אבל גם בעזרת הדמויות שלהם והתפקידים שלהם, הם נוגעים באנשים ועושים, את יודעת, את ה...
זה בדיוק היה מקום. ומה היה הטריגר בגיל 30? למה דווקא בגיל 31?
מה קרה ש... כי סימנתי תווי של מה שצריך. הייתי ילדה טובה, סיימתי תואר ראשון בתקשורת, סיימתי תואר שני בפסיכודרמה, כבר עבדתי במשרד החינוך, אמא שלי גננת, היא באה ממשרד החינוך, אז הדבר הזה...
מסודרת, עם קביעות.
בדיוק, קביעות, חודשיים חופש, את מקבלת כסף בזמן החופש, את גם באה בתור אשת טיפול, אז את אפילו מקבלת יותר משכורת ועובדת פחות שעות, כי את זה. ולי היה רע. סליחה, כן? אבל לא מהמקום שהייתי בת...
זה בסדר גמור.
29 בערך, שעובדת במקום שהיא לא רצתה לעבוד אז.
כאילו היא מפרנסת 10 ילדים וחייבת ללכת כל יום בבוקר לעבודה ולפנסיה, שתהיה קרן השתלמות הייתה לך.
נכון, וזה מה שחינכו אותי. את צריכה לעבוד בעבודה מסודרת, ואני בחורה שעובדת מגיל 12, אני עובדת נונסטופ. אם זה היה בבייביסיטר לצמחים, ואחרי זה בבייביסיטר לילדים, ואז לעבוד ב... ממש, זו הייתה העבודה הראשונה שלי. ולעבוד בפסט פוד בקניון, ולעבוד בתור דיילת מחירות, הכל, עבדתי כל הזמן. ולא הרשיתי לעצמי להגיד, היי, אני לא עובדת. אני כאילו, יהיה בסדר, אני אעבוד, אני ארוויח את הכסף, אני... אבל חכי רגע למשהו שאת רוצה. וגם כשסיימתי את התואר הראשון בתקשורת, קיבלתי את אותה הצעת עבודה. פנו אליי להיות כתבת רכילות, פנו אליי להיות כתבת ביוטי,
אז מצד אחד זה ענה לך למקום של הנה יש לך במה, יש לך...
אבל אני רציתי להיות שחקנית, לא הבנתי, רציתי להיות שחקנית, ועדיין פחדתי להיות שחקנית. אז עדיין עברתי לתל אביב, ואמרתי אני הולכת להגשים את החלום, ובמקביל אני אעשה תואר שני, ככה גם אבא ואם היו מרוצים, וגם אני אהיה מרוצה, אני אשחק. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה. את לא באמת יכולה לעשות משהו כשאת חצי דרך, כשאת רוצה מאוד לרצות מישהו אחר, ואולי אני אצליח תוך כדי להגשים חלום.
הגשת פייק כזו, נכון?
כן, זה... את כאילו עם 8 כובעים על הראש.
כן.
You cannot. עכשיו, אין בעיה להיות גם וגם וגם וגם, אבל כשאת owning the גם וגם וגם. וכשסיימתי את התואר השני, וכבר אמרתי, אוקיי, די, את יכולה להיות גם רק מלצרית. הייתי סוכנת שחקנים, והייתי כל כך הרבה דברים, פשוט אמרתי, אני רוצה להיות מלצרית בבר. בא לי רגע ראש קטן. בא לי להרגיש את ה... את האיזי... ולבחור בחיים שלי. ומתוך הפסיכודרמה, הדבר שהיה לי קשה, בסוף עבדתי לבד. הייתי עולה לעליית גג, קומה שלישית תמיד, את עובדת מול ילד אחד, אין לך חבורה של מורות, אין לך הוואי.
את רצית האנשים, את רצית לגעת באנשים, בלבבות של כן, אנשים.
כן, אז נכון שבחדר טיפולים היה מהמם, אבל אני לבד לא הרגשתי מהמם. אז מה כאן הפייק? כאילו... הציעו לי אחרי את העבודה הזאת בוויינט, תכף אני אסביר איך זה קרה. וכשהגעתי לרעיון עבודה, המנכ"לית שהייתה, היא אמרה לי, את הולכת לעזוב את העבודה הכי טהורה. הכי כאילו תפיחה על השכם של, את עובדת עם ילדים.
נתינה, שליחות.
כן, את עוזרת לילדים רכים.
זה באמת נשמע מצוין.
בשביל להיות כתבת בידור, בעולם הכי צהוב וסלבס. ואמרתי לה, אבל פה אני מרגישה פייק. פה אני מרגישה שכאילו אני עושה את זה כדי שיגידו לי כל הכבוד, כל... וזה מה שאני רוצה לעשות, כרגע. וזו הייתה האמת שלי, ופשוט מה שקרה זה כשעבדתי במשרד החינוך, נכנסתי לחצי דיכאון, אני לא, לא, את יודעת, לא...
ארדקור במשהו.
כן, לא, גם אז בכלל לא היה אובר שיח על זה, וזה לא שאני אבדוק את עצמי, אבל הייתי חוזרת הביתה והולכת לישון 3 שעות. את לא רוצה להיות מודעת למה שקורה בחייך, מתעוררת, הולכת לחדר כושר 3 שעות, וככה כל יום, חיי. ופשוט בשלב מסוים אמרתי, רגע, מה אהבתי לעשות בחיים? לכתוב. כל הילדות כתבתי. מכיתה א', מהרגע שידעתי לכתוב, עוד לפני. כשלא ידעתי לכתוב, הייתי מבקשת מאמא שלי לקנות כריכות ריקות של ספרים, והייתי מקריאה לה מה אני רוצה שהיא תכתוב בפנים.
מדהים.
ואז מכיתה א', עד י' ב', הייתי כתבת עיתון בית ספר, ועורכת עיתון בית ספר.
אוי, זה כל כך ברור. כן. זה ממש הדרך סלולה לגמרי.
ופשוט, מבחינתי זה היה...
אז מה קרה שם? קראתי במסלול הזה.
ממש. מבחינתי זה היה... כאילו לא הבנתי שזה משהו שאני טובה בו, כי זה היה כזה כמו שאת יודעת לנשום, למרות שאנחנו לא יודעים לנשום.
נכון.
אבל כמו שאנחנו נושמים...
זה יותר ביוגה.
נכון. ואז את מגלה שאת כזה, וואו, אנחנו לא נושמים. מבחינתי זה, זה פשוט משהו שאני עושה. לא הבנתי שזה איזושהי איכות שלי יש אותה. היכולת לדבר את עצמי, לכתוב את עצמי. וגם בתואר הראשון, סתם עשיתי תואר ראשון בתקשורת, כי במה את יכולה לעשות תואר ראשון? הכרתי חברה, אמרתי, יאללה, אני אעשה וירגיע את ההורים. ופשוט עשיתי בעיתונאות, כי לא יודעת, זה הכי דיבר עליי. לא זכרתי שאני כותבת. ובתקופת הפסיכודרמה, כאילו הסוף, כשכבר התחלתי לעבוד, חזרתי לכתוב. והדבר הזה, לדעתי זה אפילו היה ב-102.
אנחנו הרווחנו.
לדעתי אתם החזרתם אותי למסלול. אני ממש חושבת.
לא, לא, דברים לא קורים סתם.
תקשיבי, אתם תכף תגידו לי אם אני לא טועה, ואני לא חושבת שאני טועה.
אנחנו נבדוק את זה.
הייתי כותבת דברים שלי. מעלה, היה לי בלוג אופנה כזה, או בלוג כלשהו, והייתי מפרסמת את זה בפייסבוק. לא יודעת לעשות שיווק, לא יודעת לעשות כלום. פשוט כותבת, שלח לחמך. אף אחד לא קרא את זה. ולמזלי, מרינה קיגל, שהייתה עורכת של דנה ספקטור ורן שריג, ולדעתי זה היה פה, פנתה אליי, אמרה לי, תקשיב, את כותבת ממש מצחיק וטוב, אני רוצה שתעלי לפינות רדיו.
הנה זה.
ואמרתי לה, סבבה. והיום תמיד אומרים לי, אבל כמה משלמים, אבל כמה, אבל תקשיבו, רציתי לעשות משהו שעושה לי טוב. לא עניין אותי שזה בחינם, ולא עניין אותי מה יצא לי מזה. כמו שלא עניין אותי הכתיבה, מה יוצא לי ומי קורה, והעיקר כמה לייקים.
ובסוף זה יוצא. ובסוף שזה כל כך יוצא. מחובר.
נכון.
שאת מחוברת, שאת אותנטית, הדברים יוצאים והם יוצאים הכי טוב שיש.
בדיוק. אז הכתיבה הזאת...
שאת ממוקדת מטרה.
הכתיבה הובילה לפינות רדיו. הפינות רדיו הובילו לתגובות של, וואי, מה זה מצחיקה? אז אמרתי, טוב, אז אני אעשה סטנדאפ. לא כי חלמתי לעשות סטנדאפ, כי חלמתי לעמוד על במה ולהגיד משהו שלי. ואז עורך וויינט בידור היה בקהל, היה על גיבלי, ופשוט הציע לי את אותה עבודה שכבר 3 פעמים קיבלתי אותה וסירבתי. ואנשים יגידו, היית במקום הנכון בזמן הנכון, אבל זה לא, זה כאילו עשית את הדרך והסכמת להשיל את כל מה יגידו ומה צריך לעשות, ועכשיו הייתי מוכנה.
זה המסע החשוב.
כן.
כי זה לא רק זה, זה ממש להיות במקום שנכון לך.
נכון.
בזמן שנכון לך.
נכון.
וזה לא ברור מאליו.
בדיוק.
וזה מדהים.
וזה אגב קרה בזכות היוגה.
כן,
זה הדברים,
היכולת להתמקד.
כן. הדבר הזה שאומרים לך,
עוד לא ניסיתי יוגה,
עוד לא. וואו. אז ביוגה, אחד המנחים הכי בייסיק, הכי פשוטים, מנח עץ, את אומרת על רגל אחת, שמה את הרגל השנייה, על הירך, על השוק.
עוד מעט נעשה, אחרי השידור אנחנו.
וכל מה שאומר לך זה, רק תתרכזי, בנקודה אחת. לא משנה אם המורה עוברת.
כמה זה קשה לנו עם כל הסחות הדעת שיש לנו כל היום, מכל הכיוונים.
וזה הסחות הדעת מכל הכיוונים, ועל זה תוסיפי, מה אמא רוצה שתעשי, ומה הבן זוג רוצה שתעשי, ומה החברה הטובה חושבת שנכון, ומה המשפיענית הזאת אמרה שצריך, מתי את מקשיבה לקול הפנימי שלך? וזה גרם לי לדייק את ההקשבה לקול הפנימי שלי, להתפקס ולהגיד רגע עם רעשי הרקע. אני רוצה לשמוע באמת מה אני רוצה, ואז כשהוא הציע לי את העבודה הזאת, אמרתי, אומי גאד, די, לאן אני בורחת? מה אני רוצה? ועשיתי את זה, ואז כמובן שהתקבלתי גם לסרט קולנוע, ועשיתי, ושיחקתי קצת, ואמרתי, לא, זה מה שאני רוצה. ושם למדתי תוך כדי איפה הקול שלי, ואיך אני עוברת מכתבת בידור ורכילות, למראיינת, למצוא את עצמי.
וגם יצאת למסע.
נכון.
אז ספרי לנו קצת על המסע המיוחד.
לאיזה מהם את מתכוונת?
אני מתכוונת למסע בעודו. אוקיי. היו עוד, חוץ מהמסע האישי, ארוך השנים, אבל... למסע לאודו,
נכון.
לטוס לבד,
כן.
למדינה שהיא לא מדינה מתפתחת, מערבית.
אני טסה עוד 10 ימים שוב.
שוב?
בצורה הכי ספונטנית בעולם.
וואו. לקחת כאילו באמצע החיים, להתנתק מהכל, לנסוע לשם, לבד.
כן. לחודש, לבד, בלי להכיר כלום.
מדהים, בואי, גם לי שאומץ, אני לא יודעת, גרתי ביפן 5 שנה לבד, בגיל 23, לא יודעת.
יש משהו כאילו תמים יותר בגילאים, כי אז אין לך את האחריות, ואין לך את מה יגידו. אז אני רוצה להגיד שרציתי לנסוע, לטוס להודו, כבר מאיזה גיל 32-3. הדבר הזה התחיל לבעור בי. ושוב, אני ילדה שגדלה ב... אירופה זה מתורבת, אירופה זה נעים, עושים 4-5 ימים, כן. חוזרים, לא צריך יותר מזה. בגג, טיול גדול, עושים קצת ארצות הברית, חודש, את כל ארצות הברית, לא...
לחוף לחוף.
ומשהו התחיל לבעור בי, ואמרתי, את לא יכולה, כי בת 32, את יודעת מה צריך להיות כשאת בת 32?
ברור, איזה חתונה.
את צריכה להיות נשואה עם 4 ילדים, כי לאמא שלי היו 4 ילדים בגיל 32. אני הרביעית שהיא נולדה כשהייתה בת 32. ואת לא, את, המוח שלך אומר, איך אני אטוס לבד? עם חיילים משוחררים. איזה מוזר, איפה השפה המשותפת. וחיפשתי ידיד שלי גם טס, ואמרתי, תן לי לבוא איתך, אחרי זה נתפצל אם נצטרך, אבל רק שיהיה לי נחיתה רכה, והוא סירב. אני מאוד כעסתי ונפגעתי, לא מזמן הוא אמר את זה למי שנתקלנו, ואז הוא אמר לי, אני לא מדברת איתי כבר 5 שנים, כי לא נתתי לבוא איתי לעוד, ואני כזה...
היית צריכה להגיד לו תודה ולשאול את הברכים.
נכון, 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 אבל זה הצחיק אותי שהוא ידע למה כעסתי, כי אז ממש נפגעתי שהוא לא סומך עליי, שאני לא יושב פה. שאני כזה עשיתי על העורק הראשי. ולא, ברור שאני אומרת לו תודה, אבל זה היה מאוד מצחיק. וממש רגע לפני הקורונה אמרתי, זהו, אני נוסעת להודו, ואני עושה לעצמי את הסובלימציות. אני אומרת, אוקיי, אז את תיסי ותלמידי קורס יוגה, ואז יש לך סיבה
כן.
מוצדקת, למה את נוסעת ויש לך נחיתה רכה.
השתלמות להודו.
ובסוף הגיעה קורונה. אז לא נסעתי. עשיתי קורס יוגה בארץ. סתם, לא זכרתי שאני לא רוצה ללמוד יוגה. זה כבר היה כזה בטודוליס, אז אמרתי, אני אלמד. ואז פשוט, 2022, היה לי, יצאתי עם מישהו. זה הסיפור. זה הסיפור האמיתי. יצאתי עם מישהו שלרגע זה הרגיש כאילו המשפט הזה שאומרים לך, תהני כל עוד את יכולה, כי עוד מעט זה ייגמר. ואני כל הזמן בזתי למשפט הזה, כי זה מאוד מתסכל כשאומרים את זה למישהי שהיא קרובה ל-40. את מרגישה שאומרים את זה כי הם מכירים את הרווקות של גיל 24. הם לא יודעים מה זה להיות רווקה ב-34, ב-38, להיות רווקה 20 שנה. אתם אל תגידו לי תהני, כי את חובה רגשות קשים, ועד זאת שצריכה להרים את עצמך, ולתמוך בעצמך, ולפדבק את עצמך, ולצאת לעודד, ועוד פעם כושל, ואת עוד פעם חובה דחייה, וזה לא משנה אם את, אם הוא רצה, וזה שאת לא רוצה, זה עדיין דחייה, זה עדיין תחושה של למה זה לא מצליח. וגם, ועוד יותר, אם את רוצה והוא לא רוצה, אז בכלל... ואז הכרתי מישהו, שגם, הנה, אני אגיד לו המון תודה על זה שהוא יצא, המגה דוש, אבל... היה שם איזו התאהבות מוגזמת ותחושה שמחר זה, שזה זה, שכאילו תוך חצי שנה אני נשואה עם שני ילדים.
לפחות.
לא, כי הוא היה עם ילד.
חצי שנה אי אפשר לעשות שני ילדים, אבל...
לא, הוא היה עם ילד, והוא מהדייט הראשון וידעתי שאני רוצה ילדים עכשיו, כי הוא רוצה להדביק את הקצב. שזה מה שמצחיק אותי, כשחושבים שגברים נורא לחוצים, רוב הגברים הגרושים עם ילדים שיצאתי איתם, רצו רחם. להשכרה. הם רצו עוד ילד עכשיו כדי להדביק את הפער עם הילד שיש להם מהגרושה. ואני כזה שומע, אני לא נשארתי בלי ילדים כדי להיות הרכב המוזכר שלך. ושוב, אני בטוחה שיש כאלה שזה מתאים להם, כי הם מאוד רוצות ילדים. אני רוצה אהבה שתוביל לילד, ואם אני ארצה ילד, אז אני אביא את זה בדרך שלי.
אני כל כך אוהבת את הקול שלך על זה שהוא, אני אמרתי לך את זה גם.
כן. אז
אנחנו עוד ניגע בנקודה הזאת.
אבל ברגע שהוא חתך, הוא נעלם. היינו אומרים, מצאת, שלושה שבועות.
לא הסכמת זה.
לא, לא. היינו בתוך האינפטואשן הזה. שלושה שבועות בקשר, בחיבור, ממש עמוק. ופשוט היינו אומרים, מצאת לאיזה מסיבה. הוא היה אמור לבוא, והוא פשוט לא ענה לי. ואז את כזה, מה קורה? איפה אתה? אתה מת? מה קרה? אני לא יודעת. והוא פשוט כזה, לא, הטובה מדי, אני רע, אני לא עושה לך טוב, אני לא בטוח שאני יכול להיות בזוגיות, אני מפחד. ופשוט אמרתי, תגידי, למה את מחכה? למה את מחכה? באמת, יכול להיות שבאמת שנה הבאה תהיה נשואה עם שני ילדים, יהיה לך תאומים, בטוח, כאילו אם יהיה לי ילדים, יהיה לי תאומים, אין, גם טיפולי פוריות, גם זה, יהיה לך ילדים, יהיה לך תאומים. למה את מחכה? את לא תוכל לעשות את הטיול הזה שרצית. אז את יושבת ואומרת, אני לא אקנה כרטיס, כי אולי עוד חצי שנה אני אפגוש מישהו, ואז תסעי להודו.
בינתיים יש מלחמות, יש קורונה, יש הכל מכל.
ופשוט...
לעשות כאן ועכשיו.
ככה, קרטסתי.
מדהים.
לא ידעתי כלום. וטסתי להודו. ואחרי זה שוב פעם, ועכשיו אני רוצה להגיד לך, הפרק הזה עולה עוד מספיק זמן, אז אנחנו יכולים לעשות עם ספוילרים, שאנחנו לא יודעים מה הם אומרים, אז סבבה לנו. אני יוצאתי מישהו עכשיו, ותוך כדי שאנחנו יוצאים, קניתי כרטיס להודו. המחשבה הילדותית הזאת, והרומנטית הזאת, והזאת של הסרטים שאומרים לך, שזה הולך כזה חלק, וברגע שאת פוגשת מישהו לדייט, זהו, עכשיו הזה, יו, מאמי, איך היה היום שלך, ומה אתה עושה, ומה זה?
זה אחד הגורמים לגירושים.
בדיוק.
שתביני, זה בדיוק האשליה הזו.
ואני צריכה מעכשיו לתכנן את יולי, אם אני אפגוש מישהו, ושלא תקני כרטיס, כי אוי ואבוי, ופתאום אני אומרת לו, אני תעשה להודו. זה לא, אתה תחכה. אנחנו חוזור, יהיה סבבה. יש לי את החיים שלי. אתה רוצה להצטרף אליהם? זה יהיה מדהים. יכול להיות כאן מדהים, אבל אתה לא החיים שלי. שזה גם, אני חושבת, כינוי מגוחך לקרוא למישהו החיים שלי.
את יודעת כמה טיפים נתת תוך כדי? תוך כדי אוטוסטרדה? לפחות חמישה ככה משמעותיים מאוד.
אז אני מקווה שמישהו מסכם אותם בנקודות.
אני ממש מקווה שמישהו כתב את הנקודות. זה עולה לי בראש כל הזמן של איזה יופי זה. באמת, איזה יופי ואיזה חשוב זה לשמוע את הדברים האלה ואת הקול הזה. אני אמרתי לך גם שנפגשנו, ואנחנו נגיע לשאלת השאלות שאת מדברת עליה, ולא הרבה נשים מדברות עליה, וזה הציפיות החברתיות, התבניות החברתיות, בגיל שלך, כמו שאמרת, צריכה להיות נשואה, צריכה להיות עם ילדים, מכל מה שאנחנו רואות.
את צריכה גם להיות מנכלית.
לפחות, מה זאת אומרת, ולפחות תארים, הכל צריך להסתדר.
הכל.
לפי התבניות, ומה שלא מסתדר, גם לנו כנשים יש ביקורת אדירה כלפי עצמנו וכלפי נשים אחרות, שזה לא מסתדר לנו בתבניות שאנחנו, כן. אנחנו הקרבנו, אנחנו, אני לא מדברת אליי, אני גם יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו הקרבנו, מה זאת אומרת? מה, את באה עכשיו לספר לנו סיפור אחר? וואו. אנחנו שילמנו מחיר, מחיר יקר על, על המקום שהגענו אליו. אז מה תגידי לנו עכשיו משהו אחר?
כן.
זה מתחבר לזה?
אני, זה ממש מתחבר לזה. אני מרגישה ש... וואי, זה פעם ראשונה שזה ממש עולה לי, אבל אני מרגישה השיח הזה שלי הוא ניפוץ תקרות זכוכית. אולי לא להגיע ולהיות טייסת, ואולי הוא לא להגיע ולהיות מנכלית גדולה ולחתום בוויז ולא יודעת מה, אבל ההסכמה לבחור את חייך ולחשוב ולהחליט מה את רוצה, זה ניפוץ תבניות.
וזו השפעה שדיברת עליה.
כן.
וזו השפעה אדירה על נשים, וזה היה כל כך חשוב לי, שאת תגיעי לכאן ונדבר על זה, מעבר לזה יום, שאני תודה. הגעתי אלייך אישית ככה, זה באמת... זו השפעה שהיא חשובה לשחרר נשים מהכבלים האלה, מהשרשראות האלה.
של הכל, של הכל, של הדיכוי החברתי הזה, של הכל, זה החל מהגוף. אז פעם היה לי הרצאות שהרבה יותר דיברו על דימוי גוף, כי היה לי יותר קל לשחק על זה שם. בתור מי שמאוד אוהבת ברביות ונסיכות דיסני, ואוהב, אבל אף פעם לא שאפתי להיות הן. תמיד היה לי נוח להיות מי שאני, והיה לי ברור שהן יפות ומוצלחות ורזות ממני, וזה לא אמר עליי כלום. ולאורך השנים פתאום הבנתי שאוקיי, אז היא נשואה ועם ילדים, וזה לא אומר עליי כלום. וכאילו, כשאת רווקה, את מרגישה שאת פגומה, ושאי אפשר לאהוב אותך, ומסתכלים עלייך כאילו, וגם זו השאלה, אז מה לא בסדר בך? אז מה דפוק בך? זו שאלה שאת נשאלת, מה דפוק בך? עכשיו, כשאת נשאלת השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים, את שואלת את עצמך, מה דפוק בי? איך זה יכול להיות? ועוד יותר, כשאומר לך, אבל את יפה, ואת חמודה, ואת מצחיקה, ואת חכמה, אז איך יכול להיות? אז משהו ממש דפוק. ומשרישים בך את האמונה הזאת. ואז אחרי הדבר הזה, שאת כבר מבססת את התחושה שלך, אני בסדר גופנית, ואני בסדר חברתית, ואני בסדר זוגית, ואפשר לאהוב אותי, את צריכה להגיע למקום של המחשבה של רגע, אז אני לא אימא. אז אני לא בן אדם שיודע לתת אהבה ללא תנאי, ואני לא בן אדם שיודע לחשוב על האחר ולהיות סובלנית ולהיות אחראית, כי כל הדבר הזה לומדים רק כשאת אימא. יגידו לך את זה. אין, את לא תדעי מלא דברים, כי רק כשאת אימא את יודעת את זה.
את לא יכולה להבין את זה.
עכשיו מישהי כתבה לי את זה. עכשיו מישהי כתבה לי את זה על משהו, ואפילו לא קלטתי. עשיתי עכשיו היי, שמתי לה אותך בהיי, שתדעי. זה כל כך הצבן אותי, כי דיברתי על חברויות, עשיתי ריל על חברויות שמזלזלות בזמן שלך, שהן פשוט מבטלות אותך שנייה לפני. ואז מי שכתה לי, את לא יכולה להבין את זה, כי את לא אימא, ואם הילד שלך עולה, אז היא תבטל. עכשיו, ברור שאם הילד שלך עולה, תבטלי. אבל אני מדברת על חברה שביטלה אותך חמש פעמים רצוף, על זה אני מדברת. ואם אתה, מן הסתם, כן, צריך היגיון בריא כשמקשיבים גם למסר. אבל לכתוב לי שאת לא מבינה את זה, כי את לא אימא, איזה זלזול. עכשיו, גם אני אומרת, המילים האלה, עזבי אותי שזה מתוך בחירה. מתוך בחירה שהחיים שלי הובילו אותי אליה, כן? אבל מה עם אלה שלא יכולות? למה לכתוב מילים כאלה? אתם יודעות כמה אנשים קוראות עכשיו את הטקסטים שלכם, והן לא יכולות, ואתם כותבות לה, אם את לא, אתן ואתם, כן? כמות הגברים שכותבים את זה.
הגברים כותבים?
מלא גברים כותבים. ואנשים כותבים לך, את חולת נפש. אם את לא מביאה, את חולת נפש, משהו דפוק בך, אם את לא רוצה להביא ילדים. ככה כותבים לי.
וואו.
ואת צריכה לעמוד מול זה. עכשיו, אני אלחם בזה ואני אענה להם, כי אני רוצה שמי שקוראת את התגובה הזאת, יהיה שם תגובה שתענה על זה והיא תראה. כי אני חושבת על זאת שלא יכולה להביא ילדים. ואני חושבת על זאת שאפילו ילד שלה, לא עלינו, הלך לעולמו בגיל מאוד צעיר והיא נשארה ללא... מי אתם שתגידו למישהי שהיא חייבת להיות אימא? זה נוראי בעיניי. עכשיו, אני לא אזלזל לרגע באימהות. זה נראה לי דבר ותפקיד מדהים, אבל אני לא בטוחה שהוא לכל אחת. ואיזה יופי שיש לנו את הזכות לבחור, ולא ללכת באוטומט, במסלול שהוסללנו אליו, כי פעם זה מה שהיה לנשים. זה מה שאת צריכה לעשות, אסור לך לעבוד.
וללכת בעולם, והרגושה שאת פגומה, כי את לא אימא.
כי את לא אימא וכי את לא בזוגיות. את פגומה, לא אוהבים אותך. עכשיו, כמה נשים בזוגיות שלא אוהבים אותן, והן לא אוהבות את בעלן, אבל העיקר שאני פה, כי ככה יש לי סמל סטטוס. יש לי טבעת על האצבע, והיא אומרת שאני יותר טובה ממך. לא, לא, זה אומר שאני ממש בחרתי, ואני... בואי להתחתן.
ולהיות לבד בתוך זוגיות.
אם אני רוצה להתחתן, אני יכולה.
ברור.
זה לא האתגר, אבל להיות מאושרת בתוך הזוגיות שאני רוצה להיות בה, זה אתגר. ולא מצאתי. ואת יודעת שאת אומרת את זה גם לפסיכולוגים, אגב, ולכל מיני מומחי תוכניות ריאליטי כאלה ואחרות, ואת אומרת, למה לא? כי לא מצאתי עדיין. לא, זו תשובה קלה מדי. זה לא נכון.
אני במקרה ראיתי אתמול ככה את חתונמי, וזה בדיוק הדברים שעולים. אני ככה מסתכלת על הדברים ואני אומרת, יאללה, איך אנשים הגיעו, כמה כאב, כמה בדידות, כמה הרגשה נוראית, ולמה? למה?
כי זה חלק מהתוכנית הזאת, סליחה. זה חלק מהתוכנית להביא בחורה בת 29 ו-30, שהיא סובלת וצריך לתקן אותה, וצריך לחתן אותה, ואז היא בוכה בתוך הסמלת קלה, כי זה הרגע שהיא חלמה עליו. למה? למה היא לא חלמה על להגשים את החלום שלה ולכתוב ספר? זה החלום שלי, החלום שלי זה לכתוב ספר. האם אני... זה החלום של מישהו אחר? לא, זה החלום שלי.
נכון.
והיום אין לרדת בגדול, נכון? היום זה לא פוליטיקלי קורקט לעשות לרדת בגדול. אז למה זה פוליטיקלי קורקט לעשות חתונמי ולהראות לך שזה הסמל סטטוס שאת צריכה לשאוף עליו? כי כשאת יושבת בבית בתור אבקה, ואת רואה אותה מתחתן ואומרת, אני לא מנה שזה סמלת קלה, ואמא שלך בוכה בסמלת קלה, והיא כל... את לומדת שלזה את צריכה לשאוף. זה הרגע, זה הרגע שלימדו אותך שהוא יהיה הכי נכון. מי אמר?
מדהים. עבר לי מהר מדי.
יו, ממש.
מה?
ואפילו לא הגענו להכל.
אפילו לא דיברנו על הכל.
וואו.
טוב, את יודעת, אני רק מקווה שהרבה נשים וגברים שומעים את הפודקאסט הזה, ושזה נגע בהם בדיוק כמו שזה נגע בי. ואני חושבת שזו הזדמנות ככה, באמת, להגיד שוב לנשים, תשמיעו את הקול שלכן, לכו בעקבות החלומות שלכן, אל תפחדו משום דבר, הכל בסדר, יש חיים, הכל טוב.
תשמיעו, תקשיבו לקול שלכם, ותשמיעו את הקול שלכן.
לגמרי.
ותנשמו, זה חשוב מאוד.
נכון, אנחנו לא נושמות, אין, לא נושמות, אז באמת תודה רבה לך שהגעת לכאן, ואני מזמינה אתכן ואתכם להזין לפודקאסט שלך, Into Me, בפלטפורמות השונות, ולהתחבר אלייך לרשתות חד משמעית.
תבואו, תבואו, אני אספר לכם את כל מה שלא הגענו, כי יש עוד כל כך הרבה דברים חשובים.
כל כך הרבה דברים. ואני נהנה תמיד לראות אותך ולשמוע אותך. תודה ענקית.
זו זכות, תודה רבה.
נתראה בפרק הבא של העונה השלישית של הדרך שלנו.